בקרו באתר של פנדה, בכתובת pandazzz.co.il, הזינו קוד קופון עושים 17, OSIM17, ותזכו ב-17% הנחה על כל האתר. pandazzz.co.il. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. מדי פעם מתרחשים בעולם הטכנולוגיה כל מיני אירועים שמצדיקים התייחסות מיוחדת. אני לא מדבר על פרקים שלמים, לא עד כדי כך, ובכל זאת, שווה להתייחס אליהם זמן קצר אחרי שהם מתרחשים. כאשר זה קורה, אני בדרך כלל נכנס לאולפן, לוחץ על רקורד ומקליט כמה מחשבות במצב די גולמי וראשוני. זה לא משהו מאוד מאורגן. אני קורא לפרקים האלו פרקי פופ-אפ. אלו פרקי בונוס קצרים שאותם אני מקליט בנוסף לפרקים הרגילים. בכל אופן, בימים האחרונים התרחשו שני אירועים מיוחדים שכאלו. הראשון היה הביקור המלכותי של מנכ״ל OpenAI, סם אלטמן, שבמסגרתו הוא ענה על כמה שאלות שהיה שם קהל באוניברסיטת תל אביב, שאלו אותו שאלות, הוא נתן תשובות, והשני הוא ההכרזה על משקפי המציאות הרבודה החדשים של אפל, הוויז'ן פרו. שווה להגיד על שני הדברים האלו כמה דברים, לא? מיד מתחילים. אוקיי, 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 מה נתחיל? אלטמן או אפל? אפל, צריך להגיד אפל, אני חושב. אפל או אלטמן? אלטמן או... נתחיל עם אלטמן, נתחיל עם אלטמן. אוקיי. אז בימים האלו אלטמן מסייר בעולם כאילו הוא מינימום הביטלס, כן? הוא מסתובב עם המדען הראשי של OpenAI, איליה סוצקבר, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, והוא עובר ממדינה למדינה, אם אני מבין נכון הוא עושה משהו כמו 17 מדינות בסך הכל. אז בחמישי ביוני הוא הגיע לישראל, הוא הקדיש פחות משעה, שבה הוא ענה על שאלות של ישראלים, של המנחה ושאלות מהקהל, חלקן היו מעניינות, חלקן היו לאוסות. גם התשובות שלו היו לאוסות. הן כל כך לאוסות שלא מזמן, עוד לפני שהוא הגיע, מישהו שלח לי קישור לשאלות ולתשובות שאלטמן ענה באיזשהו מקום אחר בעולם, ואז אחרי שלושה ימים, כשנכנסת לקישור, היה כתוב שם שהעמוד הורד לבקשת OpenAI. כי הם יודעים שבסוף זה נראה בדיוק אותו הדבר, הם לא רצו שיגידו, טוב, נו, כבר שמענו את כל מה שיש לו להגיד. אוקיי. האם הוא אמר דברים מעניינים שם באוניברסיטת תל אביב? כן ולא. אני אתחיל בלא. אלטמן הוא לא אדם עם פרופיל תקשורתי נמוך. הוא התראיין פעמים רבות באמצעי התקשורת בארצות הברית, בפודקאסטים, בעיתונות, במגזינים, טלוויזיה. הוא היה בקונגרס לא מזמן, נתן שם עדות. בקיצור, הוא לא איזושהי דמות שאנחנו לא יודעים מה העמדות שלה. מהבחינה הזאת אני לא חושב ששמענו ממנו משהו שלא שמענו ממנו קודם בגרסה כזו או אחרת. אז איפה נמצא הקן? הקן הזה לא נמצא במקום שבו הוא עונה על השאלה מהי העצה הכי טובה שלך לסטארט-אפיסט מתחיל. אלא באופן שבו הוא מציג, בדרך עקיפה, את תפיסת העולם שלו ושל המדען הראשי שלו, תפיסת העולם שלהם בנוגע לטכנולוגיה. אוקיי, למה אני מתכוון? בין השאר, אלטמן אמר את הדבר הבא. היכולת של AI, של בינה מלאכותית, לסייע לנו בהפקת תובנות מדעיות, תאפשר לנו להבין את סודות היקום. זו הדרך היחידה שהעולם והחיים ישתפרו. אם בינה מלאכותית תעזור לנו לרפא את כל המחלות, זה יהיה עולם טוב בהרבה, ואנחנו לא כל כך רחוקים משם. במקום אחר, בשלב אחר בשיחה, הוא אמר כך.
Why to build it? Number one, I do think that when we look back at the standard of living and what we tolerate for people today, it will look even worse than when we look back at how people lived 500 or 1,000 years ago. And we'll say like, man, can you imagine that people lived in poverty? Can you imagine people suffered from disease? Can you imagine that everyone didn't have a phenomenal education and were able to live their lives however they wanted? It's going to look barbaric. I think everyone in the future is going to have better lives than the best people of today. And again, the upside there is tremendous. So I think there's like a moral duty to figure out how to do that. I also think this is like unstoppable. Like this is the progress of technology. It won't work to stop it. And so we have to figure out how to manage the risk. We were formed as a company in large part because of this risk.
כן, יש פה הרבה מה לפרק. אלטמן וסוצקבר מדגמנים תפיסת עולם שמכונה דטרמיניזם טכנולוגי אוטופיסטי. בואו נתחיל עם דטרמיניזם טכנולוגי. תפיסת העולם הזו סבורה שמה שמניע את ההיסטוריה, מה שמניע את האירועים בעולם, מה שקובע, determined, מכאן המילה דטרמיניזם, מה שקובע היא הטכנולוגיה. דטרמיניזם טכנולוגי. עכשיו, מבלי להיכנס יותר מדי לעולם הסוציולוגיה של הטכנולוגיה, שזה העולם שממנו אני מגיע, אני אגיד שדטרמיניזם טכנולוגי היא תפיסה בעייתית, בלשון המתה. הסיבה העיקרית לכך היא שבצורתה הקיצונית היא בעצם אומרת שלבני אדם אין יכולת להשפיע על ההיסטוריה. הדרייבינג פורס היא הטכנולוגיה. היא קובעת את הכל. תשנה את הטכנולוגיה ושינית את העולם. זה מעלה את השאלה מה עם בני אדם? הם לא באמת יכולים לעשות שום דבר בעניין, לטוב ולרע. איך אלטמן אמר?
I also think this is like unstoppable.
לכן כאשר הוא אומר, היכולת של בינה מלאכותית לסייע לנו בהפקת תובנות מדעיות, תאפשר לנו להבין את סודות היקום, זו הדרך היחידה שהעולם והחיים ישתפרו, אני אומר, מה אתה אומר? זו הדרך היחידה, זו הדרך, אין דרך אחרת, רק זו. זו הטכנולוגיה שאתה מפתח וזהו. אין אופציה, מה אתה אומר? עכשיו, לא רק שהוא אומר שזו הדרך היחידה, לא רק שהוא אומר שזה בלתי נמנע, הוא גם מסביר מה תהיה התוצאה.
I think everyone in the future is going to have better lives than the best people of today.
זו הסיבה שהגוון הספציפי של הדטרמיניזם של אלטמן הוא אוטופיסטי. אל תיתנו לעזרות שלו מפני סוף העולם לבלבל אתכם, אני תכף אגיע לזה. הוא אוטופיסט, הוא מצייר אוטופיה. עכשיו, גם זה בעייתי. כשאתה אומר חיים טובים יותר, למה אתה מתכוון? האם החיים שלנו ב-2023 טובים מהחיים של מי שחי ב-1723? במובנים מסוימים בוודאי. יש לנו חשמל, יש לנו רפואה מתקדמת, אנחנו לא סובלים מרעב, לפחות לא רובנו, יש לנו כלי תחבורה משוכללים, אמצעי תקשורת, יש מחלות שהצלחנו לחסל לגמרי, והסיכוי שנמות באיזשהו מעשה אלימות אקראי, ואפילו במלחמה, ירד. יופי. אבל מה בנוגע לאיכות האוויר שאנחנו נושמים? מה בנוגע לקשר שלנו עם הטבע? מה בנוגע לרעש? מה בנוגע לכמות שעות העבודה שאנחנו עובדים? אז כמובן שאפשר לומר, הלו, במאה ה-18 ילדים עבדו במכרות, וזה כמובן נכון, אבל זו בדיוק הנקודה שלי, שהסיפור לא כזה פשוט. הסיפור הוא לא פעם היה נורא והיום הכל נפלא, אלא הוא סיפור מורכב יותר, ולכן ההבחנה שאלטמן עושה לפיה היום הכל נורא, בעתיד הכל יהיה טוב, היא הבחנה רדודה, היא אגב מאפיינת כל אוטופיסט ממוצע. כן, נראה לי שזו הנחה די סבירה שבעתיד חלק ממרכיבי החיים יהיו טובים יותר ביחס להיום, אבל חלק לא. כדור הארץ מתחמם, חברים, אנחנו הורגים אותו. התחממות כדור הארץ תהפוך את החיים שלנו לטובים יותר או רעים יותר? נו, אז יש פתרון. סוצקבר מתאר פתרון טכנולוגי לבעיה הזו של התחממות כדור הארץ, אבל אז הוא מסביר שלהוציא אל הפועל את הפתרון הזה זה קשה. אבל
if you have an AI which accelerates science and engineering very dramatically, becomes very straightforward.
אתם שמים לב לדפוס. הטכנולוגיה תפתור כל דבר. כשאני נולדתי, במדינת ישראל גרו 3 מיליון בני אדם. היום יש יותר מ9 מיליון, ואם אשרוד עוד כמה שנים, סביר להניח שאראה את ישראל כשיש בה קרוב ל20 מיליון תושבים. האם החיים שלי יהיו טובים יותר? האם את זה בינה מלאכותית יכולה לפתור? הגישה הפתרונית הזו, הגישה שחושבת שטכנולוגיה פותרת כל בעיה, היא גישה פשטנית, היא אפילו די ילדותית. אין בה מקום לניואנסים, אין בה מקום לשאלות, אלא רק לסימני קריאה ולקריאות התפעלות. עכשיו, לכאורה, אלטמן הוא הרבה יותר מאוזן, כי הוא קורא לפיקוח, הוא מזהיר מפני הסכנות, אבל בעיניי זו הסחת דעת. קודם כל, כאשר הצמד הזה מדבר על רגולציה, הוא אומר דבר והיפוכו, לא יודע אם שמתם לב לזה. מצד אחד הם אומרים, יש פה סכנה, ומצד שני הם אומרים, זאת תהיה טעות לכפות רגולציה כבדה או להאט את החדשנות המופלאה. אז רגולציה זה חשוב או לא? מה, כאילו, מה קורה? מעבר לזה, אני מציע לכם לשים לב לעובדה שכאשר הם מדברים על סכנות מהסוג של השמדת האנושות, הם מכוונים את הדיון למקום ספציפי ומרחיקים אותו ממקומות אחרים. הרבה יותר נוח לדבר על קץ האנושות שאולי תגיע ואולי לא, מאשר לדבר על הסכנות והבעיות שמתרחשות כבר עכשיו. כמו למשל, שימוש בצ'אט GPT כדי להציף את העולם בטקסט זבלי שאין כדוגמתו. הרי זו מכונה שמייצרת טקסט, ולא רק שמייצרת טקסט, לפחות בחלק מהמקרים, היא מייצרת טקסט שקרי ושגוי לחלוטין. אז אנחנו גם מציפים את העולם בטקסט, כאילו זה משהו שנמצא במחסור, כן? וגם מציפים אותו בטקסט שנכתב בביטחון מוחלט, בזמן שהוא שגוי, כוזב ושקרי. אבל על זה לא נדבר. בואו נדבר על קץ האנושות. גם לא נדבר על השאלה, האם זה בסדר שדלי 2 של OpenAI, אבל גם שירותים של חברות אחרות, כמו Stable Diffusion ו-Midjourney, השתמשו ביצירות של אומנים, של ציירים, של צלמים, כדי לאמן את המערכות שלהן, ועכשיו כל אחד יכול לבקש ציור בסגנון של אומן קומיק ספציפי. במשך 20 שנה, אדם פיתח סגנון ייחודי, סגנון שמאפיין אותו, את תפיסת העולם שלו, את היד הכישרונית הספציפית שלו, ועכשיו באה חברה שתתה בקשית את כל היצירות שלו, ומאפשרת לכל ג'ו שמו מאריזונה לייצר קומיקס בסגנון של אותו אמן. עכשיו, זה לא רק זה, אף אחד לא ביקש את אישורו של אותו אמן, ואף אחד לא מפצה אותו, אף אחד לא משלם לו תמלוגים. את זה עשתה החברה של סם אלטמן, אבל בואו נדבר על קץ האנושות. ושוב, שלא תבינו מזה שאני חושב שמערכות הבינה המלאכותית הן לא חשובות, או לא מהפכניות. בוודאי שהן חשובות, בוודאי שהן מהפכניות. אנחנו חיים בתקופה מרתקת, אבל דווקא בגלל שזו תקופה כל כך חשובה, אנחנו זקוקים לדיון מעמיק ולא לדיון שטחי. אנחנו לא ממש זקוקים לאנשים שמפתחים טכנולוגיה ואז אומרים לאחרים, תראו, אין מה לעשות. ככה זה בלתי ניתן לעצירה. קודם כל יש מה לעשות. בני אדם הם לא פיונים חסרי אונים, הם יכולים לשנות את גורלם. כמובן שזה סבוך ורק הופך לסבוך יותר, אבל ההתייחסות המאגית הזו כלפי טכנולוגיה, כאילו היא איזושהי כוח בלתי ניתן לעצירה, שהדבר היחיד שאפשר לעשות מולו הוא להחזיק חזק ולקוות לטוב, היא התייחסות מטופשת, ובחלק מהמקרים אפילו מסוכנת. טוב, נעבור לאפל. אוקיי, חכו לי, אני מיד חוזר.
תענו מהר בבקשה. באיזה אות מתחילות יותר ארצות? יוד או קוף? הישראלי הממוצע יענה יוד, והישראלי הממוצע יטעה. למה זה קורה? בגלל יוריסטיקת הזמינות, שהיא סוג של קיצור דרך קוגניטיבי שמשמש אותנו לקבלת החלטות. בבואנו לקבל החלטות, אנחנו מחליטים פעמים רבות לפי המידע שזמין לנו ביותר בראש, ולא על בסיס בחינה רציונלית של הנתונים. אם הייתם בודקים, הייתם מגלים שבאות י' יש 4 ארצות בלבד. כן, ביניהן גם ישראל. ואילו באות קוף, 16. קבלת החלטות על בסיס קיצורי דרך קוגניטיביים לעתים טובה, אבל לעתים מובילה לטעויות. וכשמדובר בדבר חשוב כמו פנסיה, הטעויות יכולות להיות קריטיות ולהשפיע בצורה משמעותית על עתידנו. לכן, בבחירת פנסיה, חשוב מאוד לבחון היטב את הנתונים. אם תבחנו היטב את הנתונים, תגלו שתמהיל דמי הניהול הנמוך ביותר בארץ מוצע באינפיניטי. עברו עכשיו לאינפיניטי, הפנסיה הצעירה ששוברת את הכללים.
אפל, אפל, מה יש לי להגיד על אפל? היא השיקה את משקפי המציאות המדומה שלה, והעולם סוער וגואש. קודם כל, המאזינים הוותיקים של עושים טכנולוגיה יודעים שיש לי יחסים מורכבים עם אפל. תציצו בפיד שלנו, של עושים טכנולוגיה, ותמצאו שם את הפרק המואזן ביותר בתולדות התוכנית, שזה די משעשע, פרק 149, מה הבעיה שלי עם אפל. כן, המואזן ביותר בתולדות הזה, שזה די מעניין. אז אחרי הגילוי הנאות הזה, הנה כמה מחשבות על המשקפיים האלו, אני אומר עוד פעם, זה מחשבות ראשוניות, הן לא לגמרי הן מאורגנות, ויכול להיות שיום אחד אני גם אתחרט על כמה מהן. אוקיי, אז נתחיל. קודם כל, אין ספק שמדובר באירוע. זה אירוע, מכיוון שבשנים האחרונות אפל לא השיקה שום דבר, לא באמת, כן? היא הציגה שדרוגים, היא הציגה תוספות ושיפורים, אבל היא לא השיקה מוצר חדש בקטגוריה חדשה. מהבחינה הזו, השקה של משקפי מציאות רבודה, augmented reality או mixed reality, לפעמים קוראים לזה כך, זה אירוע רציני. המשקפיים האלו מציגים כל מיני טריקים טכנולוגיים די מרשימים, כמו סאונד היקפי, רזולוציה של 4K בכל עין, אפשרות לשלוט על מה שרואים באמצעות תנועות עיניים והזזה של האצבעות. בואו, יש שם באמת כמה דברים שלפחות בדמו נראים מאוד מרשימים. וזה בדיוק העניין. זה דמו. תראו, אפל הכריזה שהמכשיר יהיה זמין early in 2024. אנחנו ביוני, באמצע 2023. אז קודם כל, אנחנו לא נראה את המכשיר הזה בחצי השנה הקרובה, וסביר להניח שיותר מזה. זו הסיבה שהם אומרים early בשנת 2024. מה זה early? פברואר זה early? מרץ זה עדיין early? הם אפילו לא אמרו רבעון, הם אמרו early. אוקיי, שיהיה early. הלאה. האם יש ספציפיקציות של המכשיר? האם יש מפרט טכני? למשל, כמה הוא שוקל? אני עומד לשים את זה על הפנים שלי, אני רוצה לדעת כמה הוא שוקל. לא. אפל לא שחררה את המפרט הטכני של המכשיר, לפחות אני לא מצאתי עד השלב הזה, בסדר? לדעתי, זה קשור בדיוק לסעיף הקודם, לסעיף ה-early. זה early ולא תאריך מדויק, כי לדעתי המכשיר לא גמור. הוא לא גמור, ולכן גם הם לא יודעים מתי הוא יושק, והם גם לא יודעים או לא רוצים לספק מפרט טכני גמור וסגור. אגב, זה לא יוצא דופן מצידה של אפל. לא רבים זוכרים את זה, אבל כאשר סטיב ג'ובס הציג על הבמה את האייפון, המסך היה עשוי מפלסטיק. פלסטיק. בחמשת החודשים שחלפו בין הדמו לבין תחילת המחירה, בוצע שינוי דרמטי, ואת מקום מסך הפלסטיק תפס מסך זכוכית. אפל הכריזה על השינוי הזה 11 ימים לפני שהמכשיר הושק. אז כן, אני חושב שיש סיבה שהיא לא שחררה מפרט טכני, ויכול להיות שזה אפילו לטובה, זה מספק לה גמישות. אם כי, שוב, לדעתי, המכשיר פשוט לא גמור. הוא לא גמור. אוקיי, הנה עוד כמה הערות, אני חושב שאחד, שתיים, אני חושב שארבע הערות קצרות על דברים שלחדו את תשומת הלב שלי. אוקיי, הדבר הראשון. המחיר, $3,499. נו, באמת. המחיר הזה בעצם אומר שהמוצר הזה לא מיועד עבורנו. כן, לא באמת. אפל משחררת לעולם, זה המחיר הזה, הוא הורס אותי. אפל משחררת לעולם מוצר שהיא רוצה שכמה עשרות אלפי אנשים בכל העולם, בכל העולם, אולי קצת יותר, בכל אופן היא רוצה שקבוצה יחסית קטנה של אנשים ירכשו אותו ויגידו לה מה הם חושבים עליו. היא רוצה להתגלח על הקבוצה הזו ולקבל מהם משוב. אם היא הייתה מורידה את המחיר, זו הייתה יכולה להיות קטסטרופה במידה והמכשיר לא מוצלח. אבל כל עוד מדובר בקבוצה קטנה של אנשים, אנשים מאוד עמידים, כן? אנשים שמבינים שהם רוכשים מוצר שהוא אפילו לא בגרסה אחת, הוא בגרסה 0.1, מבחינתה של אפל, זו לא בעיה. עכשיו, אני לא יודע מי אלו האנשים שמוכנים להוריד 13,000 שקל, אם זה יתמחר בישראל זה יתומחר סביב ה-15,000 שקל, לא יודע מי אלו האנשים שמוכנים לשלם סכומים כאלו בשביל גאדג'ט כזה. אבל אני מניח שיש כאלו אנשים. לבריאות. הדבר השני הוא השם. קוראים למוצר Vision Pro, אבל אין Vision. כלומר, יש גרסת פרו, שאגב, אני לא יודע מה זה אומר, אבל אין גרסה שהיא לא פרו. הם גם לא קראו למוצר iVision. הרי חלק עצום מהמוצרים של אפל מתחילים עם i, נכון? iPad, iPod, iPhone, iWatch, i, והנה יש מוצר חדש, בקטגוריה חדשה, ו... Vision Pro. מה זה הדבר הזה? שוב, בעיניי זה מלמד שזה מוצר לא אפוי. הם קצת מתרחקים ממנו, הם תופסים ממנו קצת מרחק, לדעתי. הדבר השלישי הוא הסוללה. היא מחזיקה שעתיים. זה רק מלמד שהמכשיר הזה הוא חתיכת צרכן אדיר של אנרגיה, שזה צפוי, אבל זה הופך אותו למאוד מוגבל, מה שמוביל אותי לדבר האחרון, הנקודה הרביעית. למה הוא טוב? זו כמובן שאלת השאלות, וכעיקרון הדמו שהם הציגו היה אמור לתת את התשובות. בפועל, התשובה העיקרית שהדמו הזה נתן היא זו. בידור. באמצעות הוויז'ן פרו תוכלו להפוך כל משטח, נניח קיר או את התקרה, אפילו סתם חלל החדר, תוכלו להפוך אותו למשטח הקרנה ועליו להקרין סרט. הם הציגו כמה אופציות נוספות, אבל היוס קייס העיקרי היה בידור, אנטרטיימנט. לא היה שם דגש גדול על עבודה, כן, על עבודה רציפה. לכאורה אפשר לעשות את זה, אבל לא נראה לי שזה מכשיר לעבודה. בדמו הוצגו כמה שניות שבהם היה נראה כאילו אפשר להשתמש במשקפיים כדרך לשחק במשחקי וידאו, אבל זה היה כל כך קצר, והוצג בכזה חטף, שאני מתרשם שאין להם את זה עדיין, שזה די מדהים, כי לכאורה גיימינג אמור להיות השימוש העיקרי. אבל, כאמור, early, ואנחנו עדיין, יש זמן. עכשיו, נניח שאתה רוצה לקחת את זה למטוס, כן, אתה נוסע, מטוס, ורוצה לראות סרט. תוכל לראות סרטים די קצרים עם סוללה של שעתיים, בטח במונחים של היום. האם תוכל לקחת את זה איתך לבית קפה? האם אתה רוצה להסתובב ברחוב עם מוצר שכולם יודעים שהמחיר שלו הוא $3,500 ופשוט אפשר לתלוש אותו מהראש שלך, אולי יחד עם הראש שלך? מישהו יסתובב עם זה בחוץ? שלא לדבר על זה שזה נראה קריפי ברמות אחרות. אולי זו הסיבה שבכמעט כל הדוגמאות שהוצגו בדמו, האנשים היו איפה? איפה הם היו? שמתם? איפה הם היו? בבית. בחדר השינה שלהם, בסלון שלהם, בחצר שלהם. הם לא היו בעבודה, הם לא היו ברחוב או ברכבת. רוב הזמן הם היו בבית. היה שם קטע קצר שראו מישהי במטוס, כן? אבל רוב הזמן הם היו בבית. אוקיי, אז אם לסכם. נראה שיש במכשיר הזה לא מעט פוטנציאל, יש בו הרבה פריצות דרך טכנולוגיות שילוו אותנו בשנים הבאות, אבל לפחות בשלב הזה, בתחילת יוני 2023, יש לי, לדעתי לא רק לי, אבל יש לי יותר שאלות מתשובות. יכול להיות שגם לאפל עצמה יש יותר שאלות מתשובות, או שיש לה תשובות, והיא החליטה שבשלב הזה היא לא משתפת אותנו בתשובות שלה. זכותה? עד כאן פרק פופ-אפ, פרק בונוס מיוחד לכבוד הופעתו המלכותית של סם אלטמן בישראל וההכרזה על משקפי המציאות המדומה של אפל. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורכת ולמפיקה שלנו, שלי נוי, לדני תימור, המנהל העסקי, אביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, ולמנהלת הדיגיטל, שרית לזני קורצמן. בצוות הרשת, הילה שמש, שלי גואטה וזלת הצ'בן. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אולי גם בוויז'ן פרו, אולי גם שם תוכלו להזמין, מי יודע. אני דוקטור יובל דרור. אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.